nie, bo to on. Czyli to, że on meduje, nie?
בוא נראה הפלאפון, יפי, 45 בפלאפון. פה יסב. טוב. בוקר טוב, שוב, זמן טוב, כמובן, לכולם. אז זהו, אז קבענו, החלטנו, החלטתי, או איך שאני רוצה להגיד, שנלמד עולת ראייה. נתחיל כבר, כאילו, ולא נשלים את הוראות התורה. בין השאר כדי באמת לאפשר לאנשים אחרים שלא היו לנו איתן באורות התורה וגם מצד האמת לפעמים טוב להתחיל משהו חדש, בכל זאת שם כבר עשינו איזה חריג. תראו, בדרך כלל אני רוצה לשנות לשנה מה שהייתי רגיל בדרך כלל. בדרך כלל הייתי רגיל להתחיל בהקדמה ואז אנשים היו נשברים מההקדמה ואז מי שלא היה נשבר היה ממשיך איתי לספר. אז היום נתחיל בספר עצמו, מי שישבר בספר ישבר, מי שלא ימשיך איתי להקדמה. לא, כלומר נעשה את ההקדמה דווקא יותר מאוחר, כאילו את ההקדמה נעשה פסט זמן, נלמד את הספר, נתחיל, ואז באיזשהו זמן באמצע נחטוף ונעשה את כמה דברים מההקדמה של התריעה. יכול להיות שלפני 18, נראה באיזשהו מצב. כל אופן ההתחלה היום ברכות השחר, אז נתחיל בעל נטילת ידיים, נעבור לאשר יצר, נעבור לברכות התורה בעזרת השם, וברכה השם משמרך, ברכות כהנים, אלו דברים שנראה. לא תמיד נלמד לפי הסדר, זה כן, לא כמו באורות התורה, לפעמים נראה לי שיש פסקה יותר מדי קשה, או ליל קשה לפחות, וזה, אז אנחנו לא נלמד תמיד לפי הסדר. כל פעם אנחנו מתחילים בעל נטילת ידיים, שזה עמוד נון זין. שוב, אני לא תמיד נלמד כל פסקה, גם אפילו לא תמיד כל מילה בפסקה, כי זה קשה לי. אז זה לא, העמודים בעצם זה לפי הספר הישן, מי שיש לו מהדורה הישנה. מי שיש לו מהדורה חדשה, זה יברר, יחפש, סליחה, אשר פיצ'ה נמצא בסביבנו, על נטילת ידיים. בסדר, לחפש ברכת על נטילת ידיים. כמובן יחסית בהתחלה, כן, יחסית בהתחלה זה אחרי אדון עולם, אחרי יגדל, יגדל אלוהים חי, יגדל אלוהים חי, ובסדר, אני תילת ידיים. אז אולי מישהו מצא כבר יגיד לאחרים איזה עמוד בחדש? נוני? נוני בחדש, נוני בקודם, נוני בחדש. בסדר גמור, אז אנחנו הולכים לברר, אז כללית על הספר, עולה טריה, ספר שחלקו כתב הרב קוק, וחלקו הלא מבוטל זה ליקוטים. עד איפה כתב הרב קוק, תמיד אני בעצמי מתבלבל, לא הרבה כבר. בתפילות שבת זה עד אותו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, כאן זה עד אזור השירה של ביתך, אולי טיפה קודם, משהו באזור הזה. זה ממש כתב הרב קוק בעצמו, והשאר ליקוטים, נעיה מכל מיני מקומות, אז גם את הליקוטים נימד בעזרת השם. כל אופן, פירוש על התפילה, כמו כרגיל ברב קוק, זה לא פירוש מילולי על התפילה, שזה יש לנו פרשנים, פירושים אחרים, אבל זה פירוש רוחני יותר על התפילה, כן? ולכן גם, מכאן גם הקושי לפעמים ללמוד, כי זה יותר הסברים רוחניים שבאים לקחת את, להביא את הרעיון של הדבר, לידי להוציא את הרעיון, להביא את הרעיון אל הפועל. שוב, יש כאן יותר קשה מאורות התורה, לטעמי לפחות, יש כאן קושי בהבנה, ולפעמים יש מילים לא ברורות, אין ברירה, לא נבין הכל, ובפורש נקבל לעצמנו, מילים שלא ברורות, לא ברור, נלך הלאה. ולפעמים פסקאות מסוימות מראש אני אגיד נדלג, נלך הלאה, כי אני לא רוצה גם לשבת יותר מדי על אותו מזמור, כי אז זה כבר מעייף, אז לפעמים נשב פעם, פעמיים, שלוש, אבל זהו, נלך הלאה, בסדר, אני קצת דילוגים ונלך הלאה, זה המטרה. אמרתי, בפחות כפי שהדברים נראים לי בזמן אלו, בעזרת השם הבא עלינו טובה, נעסוק בברכות השחר. אז הברכה הראשונה נעסוק על נטילת ידיים. נטילת ידיים היא כמובן ברכה שנאמרת בהשכמה, איך שאדם קם בבוקר, אבל אנחנו נוהגים, לפחות אני נוהג לחכות לבית כנסת, שם לסדר את כל סדר הברכות, וסתם מבחינת האמירה מתי נאמרת הברכה. על כל פנים ודאי שהברכה משויכת לנטילה הראשונה בבוקר ולקימה. יש לנו שיטות, זה כבר יותר בפן ההלכתי, שנטילת ידיים החובה היא לפני התפילה, זה שתי שיטות. יש שיטה שהעיקר זה הקימה בבוקר, ושיטה אני חושב שהעיקר זה לפני התפילה. אנחנו בעצם יוצאים את שתי השיטות, נוטלים ידיים ולפעמים את הברכה לפני התפילה, אבל כל פעם נטילת ידיים יש לה שתי עניינים, נגיד ככה, גם העניין של הקימה וגם העניין של ההכנה, לתפילת שחרית, כמדומני, כן, זה שתי שיטות בהלכה, או שלא מחלוקת, אבל שתי בחינות יותר נכון, בעניין הזה של נטילת ידיים, ששתיים קיימות, לא יודע, מחלוקת, שתי בחינות, יש בה נטילה, עד כדי שכתוב אפילו שטוב, לפעמים זה, אם זה מזדמן זה טוב, שאדם נוטל ידיים ישר כשהוא קם, שזה הולך לשירותים, הוא שום נוטל ידיים, אז בעצם זה שתי נטילות, זה טוב, זה עונה על שתי הדרישות, של זה ושל זה. כל פנים, כאן הרב קוק מתייחס גם כן לזיקה הזאת וליחס שבין נטילת ידיים לתפילה. מעניין שהרב קוק הלך על הנקודה הזאת. כפי שאמרתי, יש בנטילת ידיים שתי בחינות. האחת היא הקימה בבוקר והטומאה שיש על הידיים, והנקודה הזאת, אבל יש בנטילת ידיים גם בהחלט בחינה של הכנה לתפילת שחרית, הכנה לתפילה של הבוקר, שאליה אני חושב שהרב קוק יותר מכוון אליה, יותר עוסק בבחינה הזאת, שנטילת ידיים כהכנה לתפילה, ששוב, לא, לא יודע אם בדיוק מחלוקת, היא קיימת לפי כולם, יש בחינה כזאת ובחינה כזאת, לפי כולם אני חושב, כן? בחינה לכאן ובחינה לכאן. כאן אנחנו עוסקים בצד הזה, בבחינה הזאת של נטילת ידיים, כמכינה את התפילה, בסדר? לפן הזה הרב קוק התייחס, בברכה כאן. אז בואו נראה בפנים, עמוד נ"ה בחדש, עמוד נ"ז בקודם, ואנחנו מתחילים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שכתבנו מצווה וציוונו על נטילת ידיים, הנוסח מן הסתם ידוע לכולנו, אומרים אותו כל בוקר, ואמרתי, הרב קוק מתייחס כהכנה לתפילה, טהרת הידיים שלפני התפילה וברכתה. ברכתה הכוונה הברכה, שכתבנו מצווה וציוונו על נטילת ידיים. אז שוב, למה לפני התפילה? זה אחד מהפנים של נטילת ידיים, העניין שלפני התפילה, ואליה הוא מתייחס כאן כרגע, אל הפן הזה הוא מתייחס כרגע, אל הצד הזה שבנטילת ידיים של בוקר, שגם בהלכה מופיע גם פן כזה, כן? גם נקודה כזה. כל אופן, תרד דעת שלפני התפילה וברכתה, מנסה התנפשנו לרום המחשבה של יסוד התפילה. כלומר, זה שאנחנו נוטלים ידיים לפני התפילה, לפחות בשחרית, כי ידיים מלוכלכות, יש כאלה בעצם, ומי לפני כל תפילה ליטול ידיים, יש שיטות שרק עם הידיים. ידוע לך שיתנפו ויתלכלכו, אז כל מיני שיטות בהלכה. על כל פנים, נטילת ידיים לפני התפילה, לפחות לפני שחרי, היא קשורה, אומר הרב קוק, מהותית. זאת אומרת, יש קשר מהותי בין זה שאנחנו נוטלים ידיים לפני התפילה לבין התפילה. זה לא רק הכנה, זה גם קשור מהותית, זה מבטא משהו. נטילת ידיים לפני התפילה, היא מבטאת משהו ברעיון של התפילה. בשני הפנים, כלומר, היא מבטאת משהו ברעיון של נטילת ידיים, וגם מבטאת משהו ברעיון של התפילה. יש כאן לכאן ולכאן. נבין דרך זה את הקישור בין נטילת ידיים, נבין מה הרעיון שרוצים בנטילת ידיים ומה הרעיון שרוצים בתפילה. בסדר? לרומם אותנו, כאן הוא אומר בחופן, לרום המחשבה של יסוד התפילה. כאן הוא מדגיש יותר שדרך זה נגיע להבין יותר מה בעצם אנחנו מחפשים בתפילה. מעניין, דווקא דרך נטילת ידיים לפני התפילה, שזה לכאור המעשה של הכשר. דרך אגב, רק הערת פתיחה. אני אדיע אותה בשיעור גמרא למי שזה רלוונטי, אבל בשיעור אמונה חשוב לי להגיד אותה לכולם. אני שמח, בסדר, ששואלים שאלות או מעירים מערות. אם זה באיזושהי צורה יגביל אותנו, אז אני אגיד לאנשים, אם זה לא נורא, שאני אמשיך הלאה. אבל כעיקרון אני שמח, בסדר? אני ממש שמח. זה בשבילי ראיה והוכחה שאתם קמתם הבוקר ולא... אבל בכל אופן, אתם יודעים, בשיעורי בנות שאני מעביר פה בזה, אז... יש לפעמים דף, הם מצלמות, ואתה צריך להפוך את הדף. תמיד אני נהנה לא להגיד להם להפוך את הדף, לראות מי הופך את זה, מי לא זה. לא רוצה להגיד לכם מה התוצאות, אבל טוב, אבל... לא, זה תלוי באיזה שיעור. קודם זה לא נגיד לך, אתה צריך להגיד להם שצריך להפוך את הדף. המשימה של המצב לא טוב. טוב, אני אנסה את זה גם עליכם, נראה אם זה יבוא. טוב, אבל בכל אופן, אבל אני אשמח. זאת אומרת, אתם מדברים ומשתתפים ומהירים, מבחינתי זה טוב. אם נראה שזה לוקח לנו יותר מדי מהזמן, אז נשתדל להגביל את זה. טוב, אנחנו חוזרים לנושא. כל אופן, נטילת ידיים היא מראה לנו את החשיבות של התפילה. וזה צריך להבין את הקשר. כאילו כולו נראה נטילת ידיים, זה הכשר לתפילה. אתה מטל ידיים, שם שהידיים נקיות. עכשיו אתה יכול להתפלל. לא, אצל הרב קוק זה ביטוי נטילת ידיים לרעיון העומד מאחורי התפילה. בסדר? זה הנקודה שהוא רצה פה אנשים לחדש לנו. שהיא ברום עוזה, נטילת ידיים שב, באה באמת, סליחה, היא ברום עוזה זה התפילה. היא ברום עוזה התפילה, כן? התפילה. באה באמת עם טהרת המפעלים וקדושת החיים הנעשים בפועל כפיים. אם אני מבין נכון, אומר הרב קוק, מה אנחנו נפגשים פה דרך נטילת ידיים עם הרעיון של תפילה? שתפילה עניינה לקחת את החיים ולרומם אותם כלפי מעלה. ידיים הם תמיד ביטוי של חיים, עסקנות בחיים מעשיים. איך יודעים? סתם ידיים עסקניות הם. כי מדומני שזה איפשהו גמרא באיזשהו מקום. שקשורה גם לדיני טומאה וטהרה. שאם אתה... שהידיים בדרך כלל מוחזקות כטמאות, לפחות ידיים של ילד קטן, בגלל שהידיים, סתם ידיים עסקניות הם, כמדומני זה פחות או יותר לסון של גמרא. הכל פנים ידיים הם ביטוי ל... גם אפשר להבין את זה בלי בגמרות, כן? בסברה פשוטה, הידיים הם ביטוי לעיסוק עולם הזה, נכון? עם מה מתעסקים בדברים? מקובל, לא? עם הידיים, נכון? עם הידיים. אז ידיים הם ביטוי לזה. אז למה זה קשור לתפילה? התפילה היא באה קשורה לטהרת המפעלים וקדושת החיים הנעשים בפועל. כלומר, תפילה, בתפילה אנחנו עוסקים בחיים, חיי שעה, החיים הממשיים, המעשיים, בתוך העולם שלנו, אז תגידו גם בתורה, כן, אנחנו עוסקים בדברים מאוד מאוד ממשיים, יש הבדל. תורה זה עיסוק שכלי, כללי כזה, כן, נוגע לכל התקופות, לכל הזמנים, כזו. תפילה היא חיי אישה, היא עוסקת בכרגע. תפילה באה לרומם את חייך כפי שאתה כרגע, כן? אתה נוטל ידיים, פירוש אתה מביא לידי ביטוי, מה רוצים בתפילה? בתפילה רוצים לקחת את החיים הממשיים, המעשיים שלנו כרגע, ולרומם אותם כלפי מה. אז זה הבדל גדול בין תפילה ללימוד תורה. לימוד תורה עניינו לימוד שכלי, מחשבתי, רוחני כזה, כן? אז תגידו שוב, זה עוסק בדברים מעשיים, נכון? אבל אתה מחפש את השכל, נכון? אתה מחפש את ההבנה השכלית של הדברים. בסדר? זה שייך ללימוד תורה. אפילו, כמה שזה יישמע מוזר, כשאתה לומד הלכות נטילת ידיים, אתה לא מחפש בהלכות נטילת ידיים את המס... אתה לומד את המלאכה למעשה, אתה מחפש את השכל, להבין בשכל מה עושים. תפילה, אתה אומר שתתם תם 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 ידיים, ברור שגם השכל שותף. אבל תפילה היא קרה החוויה, נכון? לחוות את ה... תפילה זה דבר חווייתי. אתה בא להתקשר לחיים כמו שהם עכשיו, ולהרגיש חזק איך השם נותן את כל השפע של החיים. הוא נותן כוח לידיים שלנו לעשות, בסדר? תפילה היא דבר שקשור לחוויה של הרגע, לחיי שעה. חוויה של הרגע, חוויה של השעה. נטילת ידיים בעצם ביטוי לתפילה, עוד שנייה ממש, איך התפילה לוקחת את הידיים שלנו כלפי מעלה. זה הרעיון של נטילת ידיים. את הידיים זה פירוש את מה? את החיים המעשיים, בסדר? אז תורה קשורה לשכל. לכן לפני לימוד תורה אין חובה, כמדומני, ניטול ידיים. חוץ אם הם באמת ממש מתונפות. לפני תפילה, לפחות תפילה שחרית, יש חובה ניטול ידיים, כן? למה כל כך נחוץ דווקא לפני התפילה? וגם יש לפני לימוד תורה זה לשלול את התאומה. אבל תפילה, כמו שדיברנו, זה הכנה לתפילה. למה זה הכנה לתפילה, נטילת ידיים? לא רק לשלול את התאומה. בגלל שעניינה של הנטילה קשור מהותית או מהותית לתפילה. כי זה להכין לנו את החיים, להסביר לנו שמה זה תפילה. תפילה צריכה לבוא עם טהרת הידיים, כי המורה רוצים לקחת את הידיים, לקחת את החיים של עכשיו ממש, בסדר? וכן, ולרומם אותם, להביא אותם כלפי מעלה. כן, כן.
הרב אמר שזה העקרונות של החוויה.
כן.
עכשיו, מה ההבדל בין תפילה שהם כאילו דמיון שהוא משהו חיצוני?
כן, אז זה בכל דבר, תראה, יש חיוב ויש שלילה, אתה יודע, כמו בלימוד תורה, אתה תגיד, לימוד תורה זה בשכל, אפשר ללמוד משכל ישר, ואפשר, לא עלינו, רחמנא ליצלן, ללמוד גם עם שכל עקום. כל דבר אני רוצה להגיד שיש בו צעד טוב, יש בו גם כנגד זה צעד רע. איך יודעים חוויה טובה? טוב, זה באמת שאלה. בדרך כלל צריך באמת דווקא להקדים לתפילה לימוד תורה, או ללמוד לפני כן אתמול, ללמוד תורה בלילה, בשביל שביום אתה תוכל. נכון? שזה לימוד תורה מיישר אותנו, מי אותנו נכון אל החיים, כן? אז אין תורה בלי, אין בעצם שיחת תפילה בלי תורה. בלי שיהיה לנו חוויה שבאה ממקום של תורה. אבל אחרי שהחוויה באה ממקום של תורה, אז החוויה היא בעלת ערך. תפילה זה חדבה חווייתית. אתה רוצה לחוש חזק איך כל החיים שלך באים מאת השם. ואיך העיסוקי הידיים שלך באים מאת השם. בסדר? זה בא מאת הקדוש ברוך הוא. כן.
אתה נראה לתת נותן את כיוון התפילה לחיי המעשה?
כן, נכון. מבטאת את הקשר, הנטילת ידיים בין התפילה לבין המעשיות. כי אם היית נוטל, לא נוטל ידיים נגיד לפני התפילה, אז היית לוקחת אולי גם את התפילה לאיזה צד. אתה רוצה עוד שהתפילה קשורה לידיים. אז שוב, נכון שגם לפני לימוד תורה נוטלים ידיים בבוקר, אבל זה שלילה אמרנו, היעדר התאומה, כן, ועיון עכשיו. ותפילה זה, כמו שהוא מביא פה והביאו הפוסקים, זה ערך חיובי. צריך ליטול ידיים, גם הוא יתמי מנחה לפני הרבה, ליטול ידיים לפני התפילה זה קשר מהותי שיש בין נטילת ידיים לבין מה? לבין תפילה. זה מהותי. זה אחוז וקשור חזק, הדדי, אחוז וקשור חזק אחד בשני, הקשר שבין נטילת ידיים לבין תפילה. בסדר? זה הנקודה שאותה הוא מדגיש. אז בוא נראה במילים, שברום הוא זה הבין תרם בגלל אחרי זה מפעול כפיים. התפילה תביע את זוהר הנפש, תוממות כבוד אלה נובעת מתוך הנשמה התאורה. כלומר, כן התפילה רוצה לפנות לא רק, תפילה היא לא רק הבאה של החיים המעשיים. אם תפילה הייתה הבאה רק של החיים המעשיים, אז מצבנו היה לא טוב. מה זה תפילה רק הבאה של החיים? ברור שאנחנו לא רק מתפללים שנצליח. אפשר, וזה כללית אני חושב, יכולה להיות, נראה לי, לא יודע להגיד ביוק טעות, אבל זו תפילה קטנה יותר, כן, אני יודעתי, כן? לא אומר טעות, אבל זה לא, לא נכון בכלל. טוב שילד יתפלל כך, אבל גם, מה אני מתכוון להגיד? לא אמרתי מה אני רוצה בכלל להגיד, כן? אבל מה שאני רוצה לומר, תפילה יכולה להיות משהו קטן. כלומר, יכולה להיות לא נשמתית, אלא מעשית כזאת. תפילה מעשית, הכוונה, תפילה יכולה להיות בחינה כזאת של הכשרת החיים, כן? רק להכשיר את החיים. אני, יש לי איזה סיפור שמונח לי בעוד פעם, נסעתי באוטובוס, תראים, זה תמיד טוב שאתה נוסע באוטובוס, כי יש לך סיפורים לשיעורים. אז פעם נסעתי באוטובוס ונסע לידי איזה חייל. אז דיבר עם זאת שבעזרת השם תהיה אשתו, אני מקווה, בעתיד או משהו, כל פעם היה נשמע שהוא מדבר איתה. אז הוא אמר, או שכבר נהייתה אשתו, לא יודע, אז הוא אמר, לה, תשמעי, את יודעת, אני, היה לי מבחן קשה בצבא, כל יום שיש לי מבחן בצבא, אני מניח תפילין קודם ומתפלל. כאילו, זה סגולה, אומר לה, תשמעי, גיליתי זה עובד. טוב, יפה. שם תפילין, מתפלל, 100. מקווה שלא יהיה לו פעם מזופס לה, אם זה אבל פרק. אבל בכל אופן, אבל אומר זה, אז אפשר לתפוס את התפילה, כאילו, מה שלמדנו כרגע, אפשר חלילה לתפוס אותו ברמה נמוכה כזאת. כלומר, מה זה תפילה? אתה בא, יש לך חיים מעשיים שמתבטאים על זה עדיין. אתה רוצה להצליח. טוב, תתפלל.
איך תצליח אחרת, כן? איך תצליח אם לא תתפלל?
זה לא לגמרי לא נכון. זה לא נכון, אני אגיד שזה לא נכון. אל תגיד בטח לילד דברים אחרים. זה דברים שיש בהם פן מסוים, נגיד, כן, של האמת. זה לא מה שהחייל הזה גם אמר, זה לא משולל לגמרי, כן? יש משהו נכון בזה, שבשביל להצליח בחיים צריך להתפלל, כן? וזה אמיתי. אבל זה קטן עדיין. נכון שזה אמיתי, אבל זה עדיין קטן. אנחנו רוצים פה לרומם דברים. אז אם תפילה הייתה קשורה רק לחיים המעשיים, זה ככה היה נראה. תפילה קשורה לידה. היה אפשר כאילו מה שאנחנו נתפוס ככה. בוא תטול ידיים. עכשיו, כשאתה נוטל ידיים, אז אתה מוכן לחיים המעשיים, התפילה תעזור לך בחיים המעשיים שלך. לא, אז התפילה, אומר הרב קוק, לא מתחילה משם. תפילה נובעת מתוך רמות ואין, נובע מתוך הנשמה התורה. בתפילה אתה מביע בעצם את הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, שהוא קשר נשמתי, כן? הרבה מעבר לידיים שלך, כן? אז מה, אז איפה פה באמת הקישור לידיים? בוא נקרא את המשפט הבא. אבל הנביאה הזאת בוא תבוא בתארת רק עם תארת המעשים שבחיים המפעלים הנעשים בפעולת ידיים. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד יסודית. תתפלל מהנשמה שלך, תתפלל כי אתה רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אבל תפילה וחיים זה שני דברים קשורים אחד לשני. תפילה וחיים דברים קשורים. לכן מצבך הרוחני, המעשי שלך, יהיה מאוד קשור לתפילה שלך. אגב, זה נכון בכל המישורים. לימוד תורה יש לו איזה מין סגולה, שיכול להתרומם הרבה מעבר למעשיות שלנו כרגע. גם אם אדם לא עלינו תמה, נמצא במצב של תומה, נמצא אחרי לילה פחות מוצלח וכל מיני דברים, יש צערה כזאת של התורה עצמה. התורה היא דבר שהוא יותר תלוש מהחיים, לא תלוש במן הסלילי, כן, אלא עוסקת במושגי החיים, אבל התורה, דברי תורה אינם מקבלים תומה. תורה זה משהו מעל, כן? שכל ומעל. תפילה קשורה למציאות שלך כרגע. אז נכון שתפילה זה בא מהנשמה, ותפילה היא קשורה להשם, אבל היא קשורה להשם דרך החיים המעשיים שלך. לכן יש השפעה מאוד מאוד משמעותית, רצינית, וזיקה מאוד משמעותית בין התפילה לחיים. צריך חיים תיאורים בשביל להתפלל, מתפללים והחיים הם יותר תיאורים, בסדר? יש זיקה בין שני הדברים. תמיד שמעתי מורי ורבי רבי מרדכי אמר, שסימן טוב לסדר טוב, שלמדת טוב בסדר, והיא מתפללת טוב אחר כך. מה הכוונה? אני חושב שאם למדת טוב, אז אתה מחפש את קרבת השם, אז התפילה היא ביטוי לכל החיים שלך, גם הגופניים שהם קשורים להשם, בסדר? אז תפילה וחיים זה קשור אחד לשם. אז לכן יש פה איזה הבדל. לימוד תורה, גם כשאתה חלילה מצב של תומה, מצב פחות, תימן. המאור שבמחזירה למוטב, כן? יש בתורה איזו סגולה, איזו נקודה כזאת, שהיא שכל כזה, לא, תלוש מהחיים מן החיובי, אני אומר, בסדר? כן? אתה עוסק בפתולה ניסית ביום הרביעי, אבל עצם העיסוק השכלי הזה מתהר אותך. תפילה, אז גם, היום אנחנו מפעלים גם בכל המצבים, אין לנו תקנת עזרה, אבל עדיין, בכל זאת, תפילה וחיים קשורים אחד לשני. ויש השפעות של התפילה על החיים, ויש השפעות של החיים על התפילה. קשה להתפלל עם חיי השעה שאתה לא ארוכים טוב, בסדר? אז לכן, נטילת ידיים מביאה את הרעיון של התפילה. התפילה היא דבר נשמתי, קישור נשמתי להשם, דרך החיים. ואם החיים יהיו תלושים, לא יהיה תפילה. אתה צריך לבטא את זה, אתה צריך לטול את הלילה, להגיד, ידיים שלי תאורות, שם אני יכול להתפלל. בסדר? בלימוד תורה, פחות. כן? בלימוד תורה, אתה תביע את הקשר השכלי. בסדר? לא את הקשר הממשי, כן? מעשי שלך, של החיים, אלא את הקשר השכלי. ופה, זה קשר נשמתי, שעובר אבל דרך החיים. בסדר? לכן, נטילת ידיים ותפילה קשורים אחד לשני. ואם לא תטול ידיים לפני התפילה, אז לא תבטא נכון את התפילה. תגיד, טוב, אני בא להתפלל להשם מהנשמה שלי, קשור, זה לא קשור לחיים. אתה לא יכול. כמו גם שאתה לא יכול להתפלל לדברים שלא קשורים לחיים. אם אדם יבוא להתפלל להשם, ויגיד, הבריאות שלי לא מעניינת אותי. הפרנסה שלי לא מעניינת אותי. כן, אני לא יודע אם מותר להזכיר את זה בית מדרש, אבל היה פילוסוף אחד, פרופסור אחד שכבר נפטר, היה לו דעות ככה לא פשוטות. אז הוא תמיד אמר, מה פתאום תפילה, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר ההסתדרות, לא צריך לבקש ממנו פרנסה, והוא לא רופא בקופת חולים, לא צריך לבקש ממנו בריאות. והיה לו איזה הסבר מפוקפק כזה, למה אנחנו בכל זאת מתפללים בנוסח הזה. לדעתי ההסבר הזה הוא יותר קושייה מהסבר, אבל נגיד הסבר, אבל בכל אופן אני חושב שזה ודאי נראה טעות גדולה. אז מה אתה עסוק בתפילה? דווקא בחיי העולם הזה. תפילה, אתה רוצה להראות חזק שהקדוש ברוך הוא עוזר לך בחיי העולם הזה. בחיי העולם הזה, כשהם דבקים בהשם, הם גם מרומים את התפילה. שני הדברים שורים אחד לשני. לכן אם אתה תבוא ותפלל השם, השם, אני רוצה להידבק בך, לדבק בך, ולא תגיד רפאינו, ולא תגיד ברך עלינו. מה? מה? שמע, השם, האמת, לא מנתי הבריאות, לא מנתי הפרנסה שלי, מה? טוב, לא מנתי קיבוץ גלויות, זה כבר לא יפה כלפי אחרים, אז אולי זה כן, אבל, אבל בוא תגיד, לא מנתי, אז לא, ירושלים אני מוכן, זה, אני מוריד את כל ההתחלה, אפילו השכל שלי לא מנתי, אתה חונן לאדם דעת, תן לאחרים, אז לא מנתי, לא מנתי, אבל לא, אז לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי. תפילה קשורה אליכם, אתה תחטא אל התפילה, אם לא תגיד את הנוסח הזה, תתפלל על זה, כן? על כולם כמובן, ועליך בתוך כולם. כי אתה רוצה להראות תפילה וחיים ודברים שקשורים. בסדר? במילה, הכשרת הידיים מבטאת את הקשר. בסדר? בין תפילה לבין חיים. יש? בסדר, חברים? לא להתבייש לשאול. יש, בסדר, בוא נמשיך. אז לשאול, לא לשאול, לישון כן להתבייש. לא סתם, לישון. אם יש שאלות לשאול, בסדר? אם לא, אז נמשיך. בכל אופן, אבל מתוך המעשים, והנה הצהרה של המעשים ובר הכפיים. הם מכשירים את התפילה. וכמו כן עוזרת היא התפילה לצחצח את הנפש, להעמיד אותה במכון אורה, להראות לה את כבוד הקודש, את אור השם ונועם קודשו, שהוא קשור הרבה עם טהרת המעשים. או, אז זה שתי פעולות אחת על השנייה. הטהרה של המעשים הם מכשירים את התפילה. עכשיו הצד השני, כמו כן עוזרת היא התפילה, זה עכשיו הצד השני, ההפוך, בסדר? לצחצח את הנפש, להעמיד אותה במכון אורה, להראות לה את כבוד הקודש, את אור השם ונועם קודשו, שהוא קשור הרבה עם טהרת המעשים. כלומר, יש כאן פעולה הדדי, בסדר? הדדית. יש כאן פעולה לכאן ופעולה לכאן. יש פעולה שאנחנו נתהרים וזה עוזר לנו להתפלל, כי בלי חיים מעשים לא נתפלל. מצד שני זה בא גם אחר כך הפוך, בסדר? כשאתה תתפלל, כל החיים המעשים שלך יתרוממו. אז שני הדברים קשורים אחד לשני. אז אם התפילה מרוממת את המעשים, למה צריך לדול ידיים קודם? כי צריך איזשהו הכשר של חיים גם בשביל להתפלל. זה בסגנון ההלכה קוראים לזה כמו באים כאחד, אבל שני כאן השפעה הדדית, יותר נכון, השפעה הדדית. נכון שאתה מתפלל כדי שהחיים המעשיים שלך יתרונו, אבל באמת תפילה צריכה איזושהי הכשר. כתוב חסידים הראשונים שוהים שעה אחת לפני התפילה. מעניין, לא כתוב נכון, חסידים הראשונים, אני חושב, שוהים שעה אחת לפני שהם לומדים תורה. למה לא? למה לא? שב שעה אחת, תחשוב, למה אני לומד תורה? למה לפני התפילה אני שוה? זה נראה קשור, אתה מבין? לפני התורה זה מין דבר שהוא בא בבום, בא מהר סיני כזה. אתה בא, צריך איזה הכנה, כדאי שיהיה. בסוף אבל דברי תורה יש את העוצמה שלהם, הם לוקחים אותך, הם סוחפים אותך דרך הצד השכלי שלהם. תפילה צריכה הכנה, תפילה צריכה את החיים, את ההכנה של החיים. תבוא לתפילה עם חיים לא מוכנים, אז היא גם לא תפעל עליך כל כך, כן? כי אם תבוא לתפילה עם חיים נמוכים, גם תתפלל על דברים נמוכים, נכון? אתה תתפלל על דברים נמוכים. אני תמיד אוהב להביא דוגמה שהיא שבורה לשוני, זה על חשבון מישהי, אבל ככה יצא לי לאורך כל השנים. היא לא יודעת מזה, אבל יש לי בדודה. חילוני, שכבר שנים, חוץ מבשמחות עם זה, קרבה כזאת של שמחות, של מזל טוב, מזל טוב, שמחות, אני לא יודע איך היא נראית, אני מניח שגם היא לא יודעת איך אני נראה, אבל זה בשמחות ככה. זה אבל סיפור אחד ממנה זכור לי. שהיא הגיעה פעם, אמא שלה, זכרונה לברכה, הגיעה לאחות של אבא שלי, שנפטר גם, והם הגיעו אלינו פעם, ואז היא הייתה מרמת אביב חילונית, ככה, גם הדודה וגם היא. ואז הם הגיעו לכותל, הגיעו פעם למדת, וככה אנחנו, זה כרון ילדות כזה לכותל, להתפלל. ואז הם עבור דרכנו, אנחנו גרנו בירושלים, הם גרו ברמת אביב. ואז מה, אבא שלי שאל אותה על מה את הולכת, מה את הולכת לעשות בכותל, מה לא להתפלל, או, זה יפה, להתפלל, שים פתק, שים פתק בכותל, טוב, יפה, שים פתק. אז הוא אמר, מה את רוצה לעשות בפתק? אמרתי, אמא שלי לא רוצה לקנות לי אוגרים. מי שלא יודע אם אני מבין נכון, זה אכברים כאלה. שלא מברכים עליהם ברמי נבסמים, אז זה עכברים כאלה שנמצאים בתוך כלוב או משהו כזה, ויש, יש, לא רוצה להעליב משהו שנהנה מזה, בסדר, יש כאלה שנהנים מזה, מהחוויה לראות את החברה הלכה האלה מתגלגלים שם בתוך, בתוך העניין הזה, יש שיטה כזאת, לא בהלכה, אבל בחיים, יש כאלה, שזה נותן להם השראה לתפילה, או לא יודע מה שזה נותן להם. בכל אופן, היא רצתה להתפלל שאמא שלה תקנה לה אוגרי, ואז זה הפתק שלך לשים בכותל. או, אז זה תפילה או לא תפילה? ודאי שזה תפילה. זה תפילה שבאה מעומק החיים. אבל זה תפילה. זה לא טוב אם בחור בשבי חברון יגיד לי בשיעור ג' שמע, הרב, אתה יודע מה, אני מתפלל כבר כל האלו לזה על אוגרים. ההורים שלי לא מוכנים. חברי חדר שלי לא נותנים. אני קורא את השמיים עם התפילה הזאת. בעזרת השם, אתה תראה, סוף אלו לי אוגרים. טוב, יכול להיות, אבל זה תפילה נמוכה.
אז תפילה וחיים אלה שני דברים שקשורים אחד לשני, כי יש להם השפעה הדדית. על מה אדם מתפלל? זה כמובן קשור מה הוא חי, כן? נכון שאחר כך התפילה גם תרומם את החיים, אבל קודם כל על מה תתפלל זה קשור למה אתה חי. בלימוד תורה, שוב אני עושה מן השפעה כזאת, אבל זה פחות בא לידי ביטוי. בסוף אתה לומד שפתולה ניסית יום הרביעי, אמרו לך מה ללמוד, לא אתה קובע מה לומדים, כן? התכנים נקבעו משמיים, יכול להיות שתימד אותם יותר טוב, פחות טוב, נכון? אבל זה מושפע, ודאי גם מושפע מהחיים, כן? אבל הדברים בסוף שלהם, את העוצמה שלהם והתוכן בו. כאן התוכן הוא הרבה נקבע על ידך. נכון שהמילים חזן אמרו לך, תגיד ברך עלינו, אבל איזה פרנסה, למה שתרצה פרנסה? איזה פרנסה תרצה, כן? וכיוצא בזה, למה תרצה אותה? כן, הרבה הרבה דברים תלויים ברגש ובך, בעולם שלך. מזה הנטילת ידיים מאוד חשובה, בסדר? להסביר לך, לבאר לך, שתעמיק בה, תבין את הפן הזה שאתה חייב ליטול ידיים, כי אתה חייב הכשרה של חיים כדי שתתפלל, לא על עוברים, מגגל, אלא על דברים יותר עיון, בסדר? שתעשה עם הידיים, דברים יותר גבוהים. נעם, בסדר, אתה לשם, כן.
חוץ מנטילת ידיים, זה רק ביטוי למשהו
פרטלי, כן, חסידים ראשונים היו שויים שעה קודם תפילה, יש כאלה שהולכים למקווה, אני לא יודע, יש כל מיני בחסידות, כן, לא יודע. כן, יש, ברור שיש גם כל מיני עיים. אבל נטילת ידיים היא מינימום, היא ביטוי
של כל... בעצם הבקשות יותר...
תיאוריות, יותר לבוא מחיים יותר תיאוריים. כשהדברים באים מחיים יותר תיאוריים, מן הסתם יהיו גם בקשות לדברים יותר גבוהים, כן? אתה יודע? יותר גדולים שיותר קשורים אל החיים. וואי, נכון, זה מעניין. זה דבר חשוב להפנים אותו. יש לנו שתי צורות בעבודת השם, שניהן כמובן קשורות אחת לשנייה. קבלה מלמעלה ונביאה מלמטה. הנביאה מלמטה קשורה מאוד אל החיים. הקבלה מלמעלה זה לימוד תורה, זה פן אחר, בסדר? זה אורות התורה בבית. שזה אנחנו לומדים אורות התורה בבית, מלמעלה, עכשיו, פילה, מלמטה. עכשיו זה עבודה מסגנון אחר. בכל אופן, להעמיד אותה מכונה, להראות לה את כבוד הקודש, אור השם, זה לנשמה, שהוא קשור בין טהרת המעשי. אומנם, עכשיו, משפט כזה של הסתייגות, הטהרה המעשי, יש בה מידות רבות ושונות, מדרגות, אל גבי מדרגות זו למעלה מזו. כמובן, קידשנו במצוותיו וציבנו, מעניין, הרב קוק אומר כאן שאתה אומר שקידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, צריך לדעת שבאמת יהיה בזה מדרגות שונות. לא כל אדם ייטול ידיים ויגיע לאותו מקום, ברור. נטילת ידיים היא פעולה טכניקה למינימום שכל אדם עושה. כל אדם עושה וכל אדם ברך. אבל כשאתה מברך שקידשנו מצוותיו וציוונו, כלול בזה שאתה מבין שהקדושה יהיו במדרגות שונות. זה לא שכל אדם יגיע לתפילה אותו דבר. זה לא נכון שאם כולנו ייטול ידיים, אז כולנו מגיעים בשווה לתפילה. ברור שיש חסידים ראשונים שנוטלים ידיים, סתם אדם שנוטל ידיים, כן? לכן הברכה גם שקידשנו מצוותיו וציוונו מבטאת שבקדושה יהיו מדרגות שונות. לא כל אדם יגיע לתפילה באותו מקום. כי קדושה זה מדרגות שונות. יש מי שיגיע לתפילה מינימום, כן? יש מי שיגיע לתפילה יותר ויותר, זה מדרגות שונות. בעיקר בתפילה זה יתבטא שההגעה לתפילה היא מאוד משמעותית, וכל אדם יגיע לתפילה אחרת. כי החיים של כל אחד שונים. אז מה כל אחד בכל זאת? כל אחד נוטל ידיים, וכל אחד מברך. ופה יהיו מדרגות שונות. כי אחד יגיד אשר קידשה למצווה וציווה לו, זה קדושה קטנה יותר, ושני קדושה גדולה יותר, אבל זה פעולה שכולם עושים. אז כולנו נדרשים לטהר את החיים של התפילה, מתוך ידיעה שתמיד, תמיד, תמיד זה יהיה במדרגות שונות. תמיד יהיה גישה שונה לכם, כן? יש אחד שיגיע לתפילת שחרית וכולו רב קוק כזה נסחף באהבת השם, ויש מי שיגיע לתפילה בסדר, ויהיו עדיין עיכובים בחיים, שיעקבו אותו מלהתפלל. יש דבר. זה כולנו דבר. אבל אנחנו משתדלים, כן? פעולה של נטילת ידיים באה להכשיר את כולנו להינצל מהטומאה, זה השלילה, והחיוב הוא ליטול להכשיר את התפילה כמו שלמדנו, ובזה יש מדרגות שונות, בסדר? וזה יש מדרגות שונות. אז זה עניין התפילה, להכשיר את החיים כלפי התפילה. וממילא אחרי זה התפילה תפעל גם על החיים, בסדר? תפעל ותרומם את החיים הזה. אלה שתי הבחינות שאמרנו. אז שוב, היה לי חשוב להדגיש, גם לפני לימוד תורה נוטלים ידיים. אבל זה באמת לא אותה בחינה כמו פה. זה שלא יהיו טמאות. כמו שהפוסקים גם בהרו, אני חושב, להכשיר את התפילה. אז שתי בחינות. שתי בחינות שונות לחלוטין, לגמרי, 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 אחת מהשניות, בסדר? גזמתי. לא שונות לגמרי, אבל שונות. בסדר? קצת גזמתי. של השיעור. שונות. זה לקבל מלמעלה, זה מלמטה. כשאתה מקבל מלמעלה, השכל שלך מקבל שפע אלוקי. כשאתה בא מלמטה, החיים שלך מתמלאים, אבל אתה צריך להכין אותם. אתה צריך לבוא מוכן. טוב, אני לא יודע, יש כאלה שטובלים במקווה לפני ה... לפני התפילה, אני לא התרגלתי בזה, ואני לא יודע להגיד, אני לא חסיד חב"ד, או לא חסיד... מהבית אנחנו חסידים, ואני לא התרגלתי לטבול במקווה לפני התפילה. בקושי אני עושה את זה בראש שנה ביום כיפור, אבל... לפני ראש שנה ביום כיפור, אבל גם יש כאלה בני שבת עושים, יש כאלה, כן? כל מיני בחינות בעניין הזה. אבל נטילת ידיים זה בכל אופן משותף לכולם. בזמנו תקנת עזרה הייתה באמת שהיו מי שהיה בעל קר היה חייב, אסור היה להתפלל בלי תפילה. אבל זה בזמן עזרה נתקן, ואחר כך כבר לא. אחר כך קיים עלן דברי תורה, אפילו בזמן עזרה לא מקבלים תומה, זה הזכרתי. וגם לתפילה אנחנו לא חייבים ללכת לטבול במקווה, כן? אבל ליטול ידיים, ליטול ידיים צריך. נטילת ידיים זה דבר שהוא נדרש לכולם. על אף שיש בזה שוב מדרגות שונות. יש מדרגות שונות של חיים, איך אנחנו מגיעים לתפילה. כן, תראה, כל דבר כזה בעולמנו הוא גם סמלי וגם ממשי. סמלי אתה צודק, זה מבטא לנו משהו, אבל הוא לא רק סמלי. בסוף כשאתה נותן ידיים, שם מים על הידיים וידיים להיות נקיות, זה ביטוי מעשי לדבר רוחני. ובאמת הידיים מוכנות יותר. יש פה פעולה סגולית גם, כן? דברים סגוליים במצוות, דברים שאתה מבין את הסגולה דרך הסמלי.
אני חושב שזה לחיה מעשי.
כן, שעדיין נקיות, כן, אני אשלה להם יותר בדיוק. זה נכון שבחינה שכלית זה ביטוי. כדם ממשית זה גם פועל באופן סגולי.
מי שלא למד את הפסקה הזאת, זה לא איזה
כאילו. נכון, לכן חשוב ללמוד, אתה צודק, אני אסכים. תראה, זה בהרבה מצוות שאנחנו עושים כך. אנחנו יכולים לעשות מצוות כמו קוף. זה נכון בכל המצוות, אני חושב, מה? אגב, שאגב להתפלל כמו קוף, לא סליחה, זה חריף קצת, כן, אבל יכול להיות שמי שלא למד אף פעם בישיבה וזה הוא מתפלל, מה מתפלל? ממלמל, כן, כמה מילים. כמו שאולי עשינו בתיכון, פה ושם, לא יודע אם כולנו, חלקנו, אבל אתה ממלמל כמה מילים, ואז אתה נזכר בך שהתפללת, מה עשיתי אחרי את ה... האמת כן, תראיתי. איזה תפילה זה היה? שחרי, נראה לי, נכון. אם זה לא מנחה. אבל בסדר, נכון? אז אצל כולנו יש פשלות כאלה ואחרות, שאנחנו לא לומדים. זה אין אמר את חסיד, אנחנו משתדלים ללמוד, כן, מה הרעיון, כן, שמונה בכל דבר. הגענו חברים יקרים לאשר יצר את האדם בחוכמה. כלומר, מיד אחרי הנטילת ידיים, אנחנו מבקרים אשר יצר את האדם בחוכמה, שהוא איך שמסדרים את הדברים בבית כנסת. לא יודע, אני לא יודע, זה אשכנזים ספרדים, או אולי יש כאלה שמיד אחרי הנטילת ידיים מבקרים על הנטילה, אשר יצר אחרי שהם היו בשירותים, אז זה אחר יצר. אני פשוט התרגלתי כל השנים בבית כנסת, כלומר, להגיד ברצף. נטילת ידיים אשר יצר את האדם בחוכמה. יכול להיות שהספרדים בעיקר אומרים את זה אחד על אחד כל פעם, מיד... סמוך. סמוך לאלוקה, אוקיי, אבל לא... גם בבית כנסת. יש ויש. טוב, בכל אופן אבל בבית כנסת. לא, בפשט מרן, זה נראה בהמשך. הסנתן סבורים אינם בכים רק שאתה שומע את הרנגול. זה נראה בהמשך. אני חושב שהם אנחנו לא עושים כך. טוב, חברים יקרים, אשר יצר את האדם בחוכמה. אתה יודע, אנחנו עוברים לברכה השנייה, ברכה אחרי היציאה מהשירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה, ואבו נקבי, כמובן, הברכה לא נאמרת רק בבוקר, נאמרת כל פעם, כי אתה יוצא מהשירותים, אבל, כשעשה נקבה, אבל בכל אופן יש להם מיוחד לבוקר, באופן טבעי ופשוט כל בוקר אנחנו יחד עם ברכות השחר אומרים את הברכה הזאת, בסדר? אשר יצר את האדם בחוכמה. יש? אנחנו עוברים לברכה הזאת. אשר יצר את האדם בחוכמה, אומר הרב קוק. אז אני לא אקרא במקרים האלה את הנוסח של הברכה עצמו, אני מניח שכל אחד כבר אומר את זה בכל זאת כל בוקר, אז נראה לי נכון שאין טעם שאנחנו צריכים לקרוא את הנוסח הזה. יודעים מה הנוסח הברכה. אז בואו נראה ישר ברב קוק, ברוך אתה השם כמר חם שאתה אדם בחוכמה. הצורה האנושית היא הופעה מאורה של החוכמה העליונה. כן, ברור שבצלם אלוקים ברא את האדם, אז הצורה האנושית היא הופעה מאורה של החוכמה העליונה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, שיצר את האדם בחוכמה. יש כאן חוכמה אלוקית שיצרה את האדם. ממילא כל הנקבים נקבים והחלולים חלולים הם תוצר, הם פועל יוצא של חוכמה אלוקית שבראה אותם, שבראה את האדם. בסדר? כאן חוכמה אלוקית שבוראת את האדם. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה מיוחד בחוכמה האלוקית שבראה את הנקבים נקבים, חלולים חלולים, בסדר? מה מיוחד בנקודה הזאת? הצורה האנושית היא הופעה של החוכמה העליונה, וכוח החוכמה בהפעתה ביופי שלה הניח את חותמו על צורתו של האדם בהדרת פנה, בסגולתו הרוחנית ובעדינות חיי הפנימיים המלאים אור חיים מלאים חוכמה ושכל. אופה, זה לכאורה קונטרה לברכה. מה אומר הרב קוק? אנחנו אומרים אשר יצר את האדם בחוכמה. קודם כל דווקא להגיד אשר יצר את האדם בחוכמה, עיקר הבריאה של האדם זה הפנים שלו. אז תכף נראה, אבל הברכה היא על הנקבים נקבים, חלולים חלולים. תכף נראה, אז איך הם משתלבים בחוכמה? כי קודם כל, דווקא אשר יצר את האדם בחוכמה, אומר רב קוף, החוכמה מתבטאת בעיקר בפנים שלו. במה מתבטא השוני בין אדם לאדם, ובמה מתבטא המראה העיקרי של כל אדם ואדם? בחוכמת הפנים שלו, ובמראה הפנים שלו. אשר יצר את האדם בחוכמה, זה מתבטא בעיקר במראה הפנים של כולם. בסדר? בום! זה הנקודה העיקרית. יצר את האדם ברומה במראה פנים. אז זה עוד לא ברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. אנחנו עוד לא מגיעים לנקודה הזו. בינתיים שרצר את האדם בחוכמה, חוכמה זה במראה הפנים. כל אחד ואחד יש לו מראה פנים מיוחד, שמבטא גם בשכל שלו את החוכמה האלוקית. בסדר? זה אשר עצר את האדם בחוכמה. יש? אז עכשיו הוא הנה עיקר הברכה. אז איך זה קשור לברא בו? נקבים נקבים, חלולים חלולים. אז זה לא קשור לכאורה, אז כן. עכשיו, פה עבור העניין המיוחד של הברכה. בסדר? יש פה חברים, אתם מחזיקים לי עוד ראש, בסדר? ככה, אה? אז אני אתפוק עוד קצת. בסדר? מחזיקים. לא כולם, זהו, אני לא יודע. אני, זה, הבעיה זה הספר שלי, אחר כך הוא הולך ל... אי אפשר כבר לקרוך אותו מרוב דפיקות. את הספרים שלי, את הגמרות שלי, תמיד דופק עליהם, דופק עליהם. אחר כך הם מחוסלים כבר. טוב, אבל בכל אופן, טוב. נדפוק עוד קצת? מה? יאללה, עוד שתיים, בסדר? טוב, זה נדר את האדם בחוכמה. חוכמה אלוקית למעלה. חוכמה אלוקית מתבטאת בצד העליון החכם של האדם. וואו, עד כאן אשר עצר את האדם בחוכמה, בסדר? זה אשר עצר האדם בחוכמה. אז איפה הברא בו נקבים? בוא נלך הלאה. כבר מה ביפתה, הנה ירד, ראים. וכלול בזה גם לכן צורך קיומו של האדם בצביונו, צריך גם כן לתנאים מרובים, שהם צריכים לשמור את תפקידם בדיוק נמרץ מאוד. כלומר, יש באדם שתי בחינות, שהוא הולך להראות שהברכה הזאת באה לומר שזה פלא גדול שמשתלבות אחת בשנייה. האחת, האדם הוא בחינת מלאך, והשנייה, האדם הוא בחינת בהמה. אנחנו מורכבים משתי בחינות. במי כזה, צד אחד שבאנו מלאך, יותר ממלאך, יש לנו ראש, יש לנו שכל בבית מדרש, או שביעים, מבררים דברי תורה, מגיעים לסיעים ופסגות עליונות. לא רק זה, אלא החוכמה הזאת שלנו באה מבחירה חופשית, מכוח המחשבה המשוחרר שלנו, כן? שיכול לחשוב על סברות ולסבור ולהבין והכל והכל. אבל יש צד באדם שהוא בהמתי, במערכת שעובדת, בהמשך הוא אומר לא קשורה בכלל לבחירה החופשית שלו. יום, תודה לאל, הוא אומר שהיא לא קשורה, כן? עובדת באוטומט. אם לא, אז חלילה זה מחלה, אבל זה עובד באוטומט. זה צד בהמתי, כמו אצל בהמה לכאורה, כן? זה עובד, כאילו האדם מורכב משני בחינות שונות לגמרי. כשהוא לומד, או כשהוא עוסק בצדדים הרוחניים שלו, הוא דומה למעלה, יש בו צד מעין, כאילו צד באמתי כזה. אז למה לברך עליו? למה אני אתן רגע? הוא ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. יש צד שהאדם, אבל תכף נראה אולי בהמשך, להיות, להדגיש את הצד הבאמתי שלנו, אולי זה לא כזה מה? לא כזה רע. אני אגיד ככה, אני כבר אגדים קצת המובר, יש צד באדם שהוא שכלי, חוכמתי, בא דרך הבחירה, ויש צד שהאדם הוא כולו, אני אמרתי באמתי, אני חושב את זה מילה אחרת דווקא. אלוקים מלמעלה, בלי פעולה של האדמים. בנוצד שאנחנו פסיביים לגמרי. כולנו יש בנוצד שאנחנו פסיביים לגמרי. כולנו אוכלים, והאוכל שבנו זורם בסופו של דבר אותו הדבר. גם האדם הכי חכם, הוא לא אוכל עכשיו בחוכמה, הוא לא אומר, זה לא שהמאיים שלו עושות עכשיו פעולה יותר חכמה מאדם רגיל, מה? הנה נראה לי איזה אחד כזה, אדם כזה חכם, הוא מקצר שם את ההליכים, כאילו המאיים שלו, מה? הוא שינה את הפעולה שלהם, עושות איזה טיק טיק מהר, מה? ולא, אצל כולם זה עובד אותו דבר. אז לכאורה זה גנאי לאדם, זה גם שבח לאדם. האדם מורכב מחוכמה אלוקית שמתבטאת דרך האדם. הוא מבטא את החוכמה הזאת. הוא מבטא אותה בבחירה שלו. הוא מבטא אותה בשכל שלו. יש צד כזה באדם. יש צד באדם שזה לא מתבטא דרך הצד החוכמתי השכלי של האדם, אלא יש צד באדם שהוא מבטא דווקא את החוכמה האלוקית ולא את החוכמה שלך, כן? תהיה חכם, תהיה טיפס, זה יעבוד בדיוק אותו הדבר. זה בדיוק יעבוד אותו הדבר. אין אדם שאמרתי שהמאיים שלו עובדות אחרת כי הוא חכם. אני חושב כך, לא? אני מקווה שאני צודק, אה? זה לא שונה, נכון? בין אדם לאדם. וזה לא יעזור, לא שהצד השכלי שלך גורם לנקבים, נקבים, חלולים, חלולים לעבוד אחרת, כן? זה עובד אותו הדבר, כי זה אלוקי, דווקא. אתה מורכב משני צדדים, אחד אלוקי שעובר דרכך ומדגיש את החוכמה של אלוקים ושלך, את הצלם אלוקים שבך, את היכולות שלך, ויש צד שני באדם שאתה מדגיש דווקא את החוכמה, איך היא מתגלה, לא דרכך, אלא דרך אלוקים. רק אלוקים. אז זה נהדר, לא? זה נפלא. יש בפרשה שלנו, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, דווקא זה מחזק לנו תמימות כזאת. מה? יש צד שאלוקים מחיה אותך, וזהו, זה אלוקים, זה לא אתה. זה איך שאלוקים רוצה, שהעסק יעבור. זה לא תלוי בך לחלוטין. אתה רעב. אתה לא רעב כי אדם שכלי החליט שהוא רוצה להיות רעב, והוא החליט שהוא רוצה להיות לא רעב. יכול להחליט, זה פה אני לא אומר, זה כן תלוי קצת, במינונים. בסוף כולם בשווה רעבים, זה לא בושה, נכון? כל אדם חייב להיות רעב, וזה לא בחירי להיות רעב. וכמו שבהמה רעבה, גם אתה רעב. להבדיל במובן מסוים. למה להבדיל? רק כי לך יש שכל וראש. אתה תבין את הערך של זה, אתה תלמד את הערך של זה, בסוף אתה רעב כמו בהמה, אתה מצליח. כי אתה חי דרך הבחירה שלך, דרך השכל שלך, ודרך אלוקים שמחיה את כל החיים שלך. אז אתה חייב לראות את עצמך כמורכב בשני דברים. יש לי בחירה ויש לי יכולות, ובסוף אלוקים מחיה אותי כל הזמן. איך שאתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר, אמרנו, נוטל ידיים, ומכין את כל החיים לקבל את האור האלוקי שבתפילה, וכבר בברכה השנייה אתה מדגיש, אבל החיים שלי מורכבים. ממה הם מורכבים? מחיים שאני יוצא רגל שלי, שכת שלי, ומחיים שהשם מחיים, שלא קשורים אליי, שקשורים להחלטה האלוקית, ולחיים אלוקיים, ולאיך שאלוקים מחיים. לכן, אם פצה אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. נו, ולך, לאדם, אין בחירה פה. אתה לא יכול להחליט שזה ייפתח, ואתה לא יכול להחליט שזה ייסתם, אלוקים החליט. טוב, היום יש עולם של רפואה, הוא יכול לעזור לך, אבל זה ודאי לא החלטה שלך, כן? זה לא איזה החלטה שלך. אתה לא יכול להחליט יום אחד, אולי יש אנשים שרוצים להחליט כך. יום אחד לא בא לי להיות רעב אותך. היום לא בא לי להיות רעב, מה? לא יודע, יש סיפורי מופתים כאלה, אז אני לא יכול להגיד לגמרי לא. אבל בדרך כלל, אתה לא יכול להחליט, היום לא מתחשק לי להיות רעב. בטח לא יומיים או שלושה, כן? לא בא לי להיות רעב. זה, ברב ונקבין, נקבין, זה יהיה צורך שלך. ואחרי זה, איך האוכל יעבור בתוך המעיים שלך, זה החלטה אלוקית לגמרי. בלי שום שותפות, כי הוא זה שלך. אתה לא שותף. אלוקים שותף. רק אלוקים שותף. בסדר? אז זה בואו נראה, הוא רוצה להראות לנו. וברב, אז בואו נראה. שרצה הצורה האנושית ביפתה, מלאים צורתות אדם בהדרת פנת זרע. וכלו בזה גם מצור קיומו של האדם, צריך לו כל כך תנאים מרובים, שהם צריכים לשמור את תפקידם בדיוק נמרץ מאוד. וגם, שעם כל החוכמה המפורה צורה אדם מלאה ממנה, לא חיסר בו כל צורך של חיים טבעיים. אז האדם צריך לתנאים מרובים, ולא עושה לא רק זה, לתנאים המרובים האלה, אשר לבעלי החיים בתכונתם החומית. האדם הוא בהמה תושיע השם, זה לא רק שהשם הוא שהאדם ובהמה, האדם הוא גם בהמה. זה מצוין שלך. יש בך צד של אדם, יש לך גם צד בהמתי. זה מצוין שיש לך גם צד בהמתי. זה מלא ענווה, נכון? אלוקים מחיה אותך. את האדם הכי חכם, בסוף אלוקים מחיה. כל שנייה, כל רגע, והוא לא יכול לשלוט על זה, נכון? על הנקבים, נקבים, חלבים, חלבים. אז הוא קם בבוקר והוא מבטא את שני הדברים. שיצר את האדם בחוכמה, עם שכל חכם, הוא ברא בו נקבים, נקבים, חלבים, חלבים, שהם החלטה אלוקית. בלבד, כן? שהם יעבדו. רק אלוקים החליט שזה יקרה כל בוקר. חלילה וחס אם לא, אז כן, אוי ואבוי, אבל רק אלוקים החליט שזה יקרה כל בוקר. ככה אלוקים החליט. אתם יודעים, לא עלינו, אני לצערי, יש לי כל מיני בעיות בבטן. אז לצערי, אבל דווקא כשאתה רואה שפחד לא עובדת, אתה לומד להעריך מה זה כשהיא עובדת, נכון? אתה אומר, וואו, כשהמערכת עובדת, זה אלוקים. אלוקים עושה, כן? זה לא קשור להחלטה שלך, כי הוא זה. לפעמים היום, יש עולם של רפואה שעוזר, שזה, אבל זה החלטה של אלוקים. אלוקים החליט שהמערכת הזאת שלך תעבור. אז אתה חייב להיות מלא ענווה בבוקר, אה? זה גם הכנה לתפילה, נכון? אתה בא עם החוכמה שלך, זה חשוב, מסכת שלך עם הרגל שלך, ועם כל החיים שלך שקשורים לאלוקים, ותלויים רק באלוקים. כן, בסדר? תלויים רק בתפילה ובאלוקים. לצורת האדם מלאה מנה לא חסר בו מני זה כל צורך של החיים הטבעיים, אשר לבעלי החיים בתכונתם החומרית. הקשר הזה, אתם יודעים, במחילה שאני סתם זורק משהו קצת בהומור, אתם יודעים, בישיבה, אחד הדברים שניכרים בין שיעור א' לשיעור ג', טוב שזה לא שיעור לשיעור א', אתם לא מגלים, ואת ההקלטה תשמיטו אחר כך, אבל כשאתה בא לשיעור א', אתה מרגיש אדם בבית מדרש, ואתה מרגיש בהמה בחדר אוכל. לא, כלומר, יש פער מאוד גדול בין החיים שלך כאדם בבית מדרש, לבין החיים שלך למטה, נכון? באוכל. באוכל אתה מרגיש יותר איך בחילת בהמה, נכון? אתה אוכל, אתה... טוב, אז זה לא קל, נכון? אחד החבר'ה פעם אמר לי, אמר לי, תשמע הרב, כשמגיעים שיעור א' בכמות גדולה, זה קורה השנה, ככה מספרים, זה קרה באמת, כן, אבל ככה אומרים, מה? גם אתה לא בדקת, אבל פיקסר זה קרה, הם הגיעו?
כן.
אה, לא בדקת. מה? הם בדרך?
הם הגיעו.
כן, אבל זה נורא מעניין. אמר לי פעם אחד, החבר'ה הבוגרי פה, אמר, תשמע, אתה בא לחדר אוכל ומגיע שיעור א' גדול, בהתחלה זה עושה לי משבר. ככה כבר אמר לי, זה בחום, כי הוא בית, הוא גיבל. זה לא פייר גבוה היה כזה, אבל אמר, כנראה, אבל אמר לי, זה עושה לי משבר, כי בבית מדרש את כולם לומדים את זה. אתה מגיע לחדר אוכל, אתה רואה פתאום אנשים, אין מה לעשות, שהם ראשוניים יותר, בעולמם. אתה חש יותר צדדים עדיין נמוכים יותר של חיים. למען האמת, כולנו יש לנו צדדים כאלה. טוב, אחר כך נמדנו להיות מתורבתים גם בחדר אוכל. לשלוט יותר, חשוב מאוד, על הצד הבהמתי שלנו. אבל בסוף יש גם צד יפה בבהמתיות שלנו, לא כלומר, לא שנוכל כמו בהמה. אבל עצם העובדה שאנחנו חיים כמו בהמה, אנחנו רעבים ואנחנו אוכלים. אז זה המון ענווה. זה השם יוצר את האדם, בחוכמה. גם כדי שהוא יהיה חכם, זה חשוב מאוד, וגם שהוא יוכל. הוא יהיה תלוי בך בכלל. לגמרי, אה? ושלא תלוי בך בכלל. כן תעשה כך, לא תעשה כך. תעשה ככה או תעשה אחרת, אתה כבר לסיים, תמיד זה יהיה אותו הדבר. כן? בסוף, האברך הכי מבוגר בשווי חברון, עם הזקן הכי גדול, כדומני זה, אני לא אבא סתם, אבל עם הזקן הכי גדול, זה אוכל בסוף אותו הדבר במובן מסוים כמובן, כמו בחור בשורה לי. טוב, זה לא אותו הדבר לגמרי, ויש לו כוונות אולי, ויש לו זה, יש לו ככה, אבל מבחינת הפעולה שקורית בגוף, זה אותו הדבר. זה המון ענווה. זה המון 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 ענווה, נכון? כי זו פעולה טבעית, בסדר? שקורית מעת השם. פעולה טבעית שקורית מעת השם, מורה לנו תאומן אלה בזה בוודאי מגמה נפלאה מאוד להחתים את חותם הזוהר על התכונה החומית הקדורה מוגדת בתנאים ארציים כל כך מוגבלים ומשפלים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ובואו נסיים בזה, בחיבור, זה המפליא לעשות, שלא הגענו אליו היום, בסוף הברכה, שבא להגיד שהאדם הוא חיבור מאוד מופלא, בין שכל גדול, אלוקי ועליון, לבין צד בהמתי ונמוך, ככה הצד הבהמתי מתרומם להיות אלוקי. כי אם זה היה רק צד בהמתי, אז אינו יותר, זה אדם הוא בהמה. ואדם יש לו גם שכל, אז אדם הוא חיבור מופלא, זה המפליא לעשות. לחבר נשמה בגוף, אדם שלו שכל ומחשבה, מחוברים מצד בהמתי. אז כל הצד הבהמתי שלנו ושל כל העולם מתרומם את זה. כן? אנחנו שולטים בשכל על הצד הבהמתי. אז כל זה אלוקי אמרנו, מלמעלה. אחרי זה אלוקי מלמעלה, כל זה דרך המחשבה שלנו מתרומם. בסדר? מתרומם. ואנחנו מרוממים את כל זה ולוקחים את זה למעלה. מראים, אנחנו כאילו אוכלים גמורים, זה כאילו, באמת אנחנו שולטים על זה במחשבה, כן? וחושבים על האוכל שלנו, בסוף אנחנו שורגים, שולטים על האוכל שלנו ועל האכילה, מרוממים את כל הצד הבהמתי כלפינו. זאת השאיפה. אז זה מטרת הברכה להראות לך, בסוף בסוף אתה מפליא לעשות. פלא אלוקי כזה, שנתן לנו כאילו חיים בהמתיים, אבל אלוקיים. אבל הבהמה גם אוכלת, נכון, זה אלוקי, אבל היא לא מבינה איך הצד הבהמתי שלה קשור לשכל ומתרומם ומתעלה. אנחנו שולטים. אנחנו ראינו גם דרך נטילת ידיים. בסוף ההכנה לתפילה, איך החיים נהיים אלוקיים, מתרומם ללבן. אז זה נטילת ידיים, לרום את הידיים למעלה. וכאן אתה מראה, זה צד בהמתי שלא תלוי בי בכלל. אבל בסוף דרך המחשבה שלי הוא יתרומם ללבן. כי אני מכיר בזה שאלוקים נתן את זה, כמו שדיברנו, כן? ואלוקים מחיה אותנו. אבל בסוף, דרך כל זה, גם הצד הבהמתי מתרומם לתפילה. זה מטרת הברכה, בסדר? לקחת את החיים אפילו הבהמתיים, ולהחדיר לנו בשכל שאנחנו מתרומם לתפילה. אחר כך, עם כל החיים האלה, מתרוממים לתפילה יותר כלפי מעלה. אז אנחנו, בעזרת השם, רוצים עוד את זה, את ברכת מפליא לעשות. לפי הרב קוק, אלוקי נשמה, זה לא אחרי, אלא ברכות התורה. אז אנחנו נלך לפי הסדר הזה. ואז נראה איך בעזרת השם, קודם כל החיים, הכנה לתפילה, אחרי זה דווקא ברכות התורה, כן? הצד של לימוד תורה, הצד ההכנה, גם לימוד תורה, הצד ההכנה של לימוד תורה, ונראה כל ברכות השחר. בסדר, בלי נעלם, בעזרת השם. אז זה כבר שבוע הבא. כן, בעזרת השם.